שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רוח ולחימה. אחד הימים הכי מרוממים שיש לנו בשנה במדינת ישראל הוא יום העצמאות. ואנחנו יודעים שמצוות היום לרוב היא לעשות מנגה, לצאת החוצה, ללכת לאחד הבסיסים הקרובים לביתך, לראות את המטס, ועוד המון המון פעילויות שקשורות למדינה ולצבא וכמובן לאלש. אבל היום ישבנו פה לשיחה עם תמיר לגבי מצוות נוספות או חיובים נוספים שיש ביום העצמאות. תמיר, אז מה יש ביום העצמאות חוץ מאלש, מנגל ואיזה בסיס צבאי קרוב לבית?
זהו, מסתבר שיש ליהדות מה לומר על יום העצמאות, או אפשר להגיד שמצד אחד יש הלכות שקשורות ליום העצמאות, שצריך לעשות אותן, ומצד שני, מתוך ההלכות האלה, כמו מהרבה ההלכות אחרות, אפשר להבין את רוח הדברים. אפשר להבין מה בכלל ההלכה באה ואומרת לנו, מעבר לצריך לעשות ככה, או צריך לעשות אחרת. ניתן הרגע דוגמה את שבת. שבת זה יום שאסור לעשות בה הרבה מאוד דברים. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז יש פה מלא מרחב של זמן, שנפגשים בנשים, אז מה בעצם המטרה של שבת, או לאן היא מכוונת אותנו? מה, סתם לנוח, סתם לישון? כן, לנוח, לישון, זה טוב, אבל יש משהו שעומד מאחורי השבת, וגם יש משהו שעומד מאחורי ההלכות של יום העצמאות.
אז מה המצווה המרכזית אולי של יום העצמאות?
אז האמת היא שזאת מצווה מאוד מנומסת, להגיד תודה. קיבלנו משהו טוב, קיבלנו אחרי 2000 שנות גלות, סוף סוף ריבונות במדינה משלנו, והדבר שמצפה מאיתנו, כעם וגם כיחידים, זה לבוא ולהגיד תודה. ואיך יהודים באים ואומרים תודה? אנחנו אומרים הלל. הלל זה בעצם סוג של מזמורי תהילים, יחד עם ברכה בהתחלה וברכה בסוף, שאנחנו באים ומודים לשם על זה שהוא הציל אותנו, או על זה שהוא נתן לנו מדינה משלנו. יש כמה סיבות להלל הזה, והסיבות האלה כבר נקבעו בקום המדינה.
אז תמיד, תדייק אותי קצת. כשאתה אומר שיש כמה סיבות להלל, מה בעצם הסיבה המרכזית? אנחנו מבינים, הוקמה מדינה, וזה באמת היה דבר מדהים, אבל למה לא לקבוע אותו בכ"ט בנובמבר? למה לא לקבוע אותו אולי בסיום מלחמת השחרור? מה האירוע שקרה ב-ABR, שבו אנחנו מחליטים ואומרים, טוב, עכשיו צריך לומר הלל?
אז באמת, אנחנו יודעים שהתאריך הזה של ABR, הוא תאריך מאוד מאוד בעייתי מבחינת מלחמת העצמאות. מדובר על תקופה שלפני הפלישה של מדינות ערב, שלב מאוד מאוד קשה במלחמה, שלב שבוא נגיד, לא הייתה שם איזו הצלה או גאולה באותו יום. באותו יום רוב חלקי מועצת העם, רוב חברי הממשלה, בן גוריון, לקחו החלטה מאוד מאוד קשה להכריז על עצמאות, והם ידעו שאם הם יכריזו על עצמאות, יפלשו שבע צבאות ערב לתוך השטחים של מדינת ישראל על פי הסכם החלוקה, ואם הם לא יכריזו על עצמאות, כנראה גם אותו דבר יקרה. זאת אומרת, היה פה החלטה מאוד קשה, וגם הטלפון מטרומן אחר כך, שבן גורן קיבל שממש כמה שעות אחר כך שהוא מכיר במדינה, היה הצלה גדולה, כי אתה אומר, אוקיי, מכירים בנו, אנחנו מדינה לגיטימית, ארצות הברית, ברית המועצות, אוקיי, אבל עכשיו צריך להתמודד עם מלחמה, והמלחמה הזאת, אפשר להגיד, שהכרזת העצמאות הייתה נקודת השפל מהגדולות ביותר במלחמת העצמאות. היו אולי עוד כמה נקודות שפל, אבל בוודאי ובוודאי שבתאריך הזה לא ניצל העם היהודי, באיזה מין מבצע מופתי כמו מבצע אנטבי עליו דיברנו.
אתה אומר, במבט של מי שעמד אז ב-ABR והסתכל על החלטת העצמאות, זה ודאי האירוע מאוד מרומם ומאוד משמח. כלומר, לשמוע שמכריזים על מדינה זה דבר מדהים. אבל בפועל, מי שהיה שם באותם רגעים יום למחרת לא הצליח לחגוג, אלא תפס נשק והלך להילחם.
נכון, אמנם רקדו אורה, אבל בסופו של דבר, אחרי רקודי האורה, יצאו ללחם בקרבות הבאמת קשים של מלחמת העצמאות, ואפשר להגיד שרק בהסכמי רודוס, הסכמי שביטת הנשק, בשנת 1949, אפילו לא ב-48, נגמרה מלחמת העצמאות, ואפשר להגיד, נחתם הפרק, ושיגידו, מבחינה צבאית, מבחינה אסטרטגית, בכלל הפרק נחתם, הפרק של הסכנה הגדולה של היישוב בארץ, הפרק הזה נחתם רק בששת הימים, רק ב-67, כי אז באמת הסכנה הקיומית חלפה לה. ואז ישבו אנשים בארץ, אותם פוסקי הלכה, אותם נציגי ציבור, ושאלו את עצמם, רגע, מה יהיה התאריך שבו נחגוג את ההצלה, את העצמאות, את זה שאנחנו פה מדינה ריבונית? וכמו במדינות, הם החליטו על תאריך שבו עדיין הייתה סכנה גדולה, כמו אמריקאים של 4th of July, 1776, שהם החליטו דווקא על תאריך שהוא תאריך עם סכנה ענקית שהייתה לתושבי ארצות הברית כנגד אנגליה במלחמה, אבל בכל זאת הם החליטו על תאריך של הכרזת העצמאות. וגם אנחנו החלטנו שהתאריך הזה הוא תאריך שמסמל שני דברים. את העצמאות שלנו ואת ההצלה שלנו מהאסון חס וחלילה שיכול לקרות ליישוב היהודי.
יש איזה צילום מהחוות העצמאות, ששם שומעים, אם אני לא טועה, זה היה הרב מימון, שברך שהחיינו כולם כזה קמים, ומי שיש לו כובע שם כובע, ומברכים כולם שהחיינו. אז זה אולי ההיבט הדתי שהיה אז באותו רגע. אבל מה יש ליהדות לומר מכאן והלאה? אוקיי, אז זה היה את ההכרזה, היה כאן את האירוע, מה מפה והלאה חובה עלינו לעשות ולהודות על הנס של היום הזה?
אז באמת אתה יודע, אחד הדברים הקשים בפסיקת הלכה, זה שאם היה לך משהו בהלכה מזה 2000 שנה, איזושהי סוגיה, ועכשיו אתה צריך לפסוק הלכה, אז הסוגיה הייתה, הסוגיה קיימת, הדברים יחסית פשוטים וברורים, צריך להתאים כל דבר לגופו של עניין, ולכן לרבנים שבכל דור ודור יש סמכות לפסוק, והם צריכים להסתמך על מסורת הפסיקה שתחילתה בסיני, אבל יש מקרים פשוטים. אבל בשום מקום אחר, לא כתוב על הכרזת מדינה בעולם העם בתל אביב, כשירושלים מנותקת, והתנאים המדיניים הם כאלה ואחרים, ו... לא בדיוק הייתה קטגוריה הלכתית ברורה כזאת שאפשר להגיד, במקרה כזה וכזה, פעל על פי התקנון, או על פי ההלכה, או על פי המנהג הזה והזה, ותתקדם קדימה.
אבל אנחנו כן מכירים אירועים היסטוריים גם בזמן הגלות, שהיה איזה ניסים מסוימים שעליהם באו ואמרו עליהם.
זהו, אז כשאנחנו רואים ניסים, אז חשוב מאוד שנדייק. אנחנו לא מדברים על ניסים כמו פתאום חצינו את הים, או הייתה איזה מכה במצרים שכולם סמכו על זה שהצילה את עם ישראל. אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על זה שהיו כל מיני גורמים אנטישמיים שרצו לפגוע בעם ישראל, ועם ישראל ניצל באותה קהילה, באותו ארץ, באותה מדינה, היה אמור להיות איזושהי גזירה, והגזירה בוטלה. דרך אגב, הדבר הזה כמובן מזכיר לנו את פורים. בפורים, המן הרשע רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, ואז הדבר הזה בוטל. אז בפורים, על שם הגזירה הזאת שהייתה מכוונת לרוב רובו של עם ישראל, נקבע פורים.
דרך אגב, אנחנו לא אומרים על אל, וכבר אמרו חכמים שהסיבה היא שקריאת המגילה היא נחשבת לאמירת הלל, אבל באמת, כמו שאתה אומר, היה ראוי גם לומר הלל בפורים.
כן, היה ראוי גם להגיד על הלל בפורים, וזה משהו שחסר לנו, כל מי שלומד מסכת מגילה ישר אומר, שנייה, רגע, מה עם ההלל? וזו סוגיה מאוד מעניינת, אבל בחנוכה אנחנו אומרים הלל. אומרים על אל 8 ימים, די בדומה לחג סוכות, כמובן יש קשר ביניהם, לא נרחיב על זה עכשיו, אבל מי שרוצה יכול לעיין, אנחנו נשים אולי כמה קישורים בתחתית, למקומות שאפשר להרחיב את הדעת באותו עניין, וכן נגיד משהו חשוב לגבי ההלל. מתי אומרים על אל? אז אומרים על אל כשאום רוצים להגיד תודה. בסדר, אפשר לקרוא פרקי תהילים כשרוצים להגיד תודה, הדבר הזה מומלץ וראוי וחשוב. אבל בדרך כלל כשאומרים על אל, או כשמדברים על אמירת הלל, מדברים על אמירת הלל בברכה. או על חיוב להגיד הלל. אפילו הם אומרים אותו בלי ברכה, עדיין שהוא חיוב, זה לא סתם שלקחתי ספר תהילים וקראתי תהילים בגלל שאני מאוד רוצה לשיר את מזמוריו של השם על ידי דוד המלך. אמירת ההלל היא סוג של אמירת תודה ציבורית, ואז נשאלת השאלה בעצם מתי במהלך ההיסטוריה היהודית היו כאלה אנשים שאמרו הלל, חוץ מחנוכה, אנחנו מכירים חוץ מפורים, שלא אומרים הלל, אבל יש תירוץ שלא אומרים הלל בגלל שהמגילה היא בעצם הלל. מתי אנחנו מחויבים להגיד הלל? מתי אפשר לבוא ולהגיד לחבר שלי, בוא נלך בכנסת, או בוא כקהילה, או בוא כעם, נגיד הלל בהי ביאר.
אז אולי תמיר, כדי שטיפה למסגר את כל מה שדיברת עכשיו, חבר אותם רגע למקורות הקדומים. כלומר, בוא נחזור רגע אחורה, לא יודע כמה שנים, אולי 100, אולי 200, תחזיר אותנו למקורות הקדומים שמדברים בכלל על קביעת הלל על ניסי הצלה.
אז במסכת פסחים באמת נאמר שנביאים תקנו הלל, וכל פעם שעם ישראל ניצל, הוא צריך להגיד את זה על אותה גאולה. כשם שמי שעבר אירוע קשה כלשהו, נגיד תאונת דרכים, או פיגוע או דבר כזה, בכל פעם שהוא עובר באותו מקום, הוא צריך להגיד, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. זאת אומרת, ההלכה הבאה ואומרת לנו, הרעיון המרכזי אולי שעומד מאחורי ההלכה הזה, קורא לך משהו טוב, תגיד תודה. קורא לך כמעט משהו רע, ובסוף ניצלת, תגיד תודה. תחיה בתחושה ובהוקרת הטוב. עכשיו, מה קורה עם שקורא לו משהו טוב, או עם שקורא לו משהו רע? אז כמובן, על דברים רעים, אנחנו צמים ומתאבלים, וצמות החורבן, וכולנו מכירים את זה, את תשעה באב, ואת שאר הצומות היותר קלים, אבל קרה לנו משהו טוב. קרה לנו משהו טוב ב-Hey B.E.R. או בכלל במלחמה הזאת, או בעצמאות שקיבלנו, שהרווחנו, ושצהל היה גורם משמעותי מאוד בדאגה לאותה עצמאות. ועל זה אנחנו צריכים להגיד הלל, על זה אנחנו צריכים להגיד תודה. אבל אין לנו נביאים, הרי אמרנו בפסח, נביאים תקנו. כרגע אני לא מכיר איזה נביא שהוא כרגע כולם מכירים בו כנביא, והוא אומר את דבר השם. אבל במקום נביאים, יש לנו חכמים, והחכמים הם הרבנים, הם בעצם אלה שיכולים לבוא ולהתכנס כציבור, כחכמי הציבור, כמנהיגי הציבור, ולהגיד, אוקיי, לנו, לקהילה כזאת וכזאת של ארץ ישראל, של עם ישראל, לקהילה של יושבי הארץ ב-1947-1949, של אותם שנים של מלחמת העצמאות, נעשה משהו שצריך להכיר תודה עליו.
באמת אנחנו מכירים כל מיני פורים נוספים שהיו באירופה, לדוגמה פורים דה פרנקפורט, כלומר איזה נס הצלה שהיה בפרנקפורט, לפי מה שאני זוכר, הם רק שמעו שיש איום, ואז שמעו שהאיום מוסר, והם קבעו פורים על אותו יום, קבעו להודות ולהלל על אותו נס שהיה להם, שהם ניצלו.
כלומר, הם אמרו הלל בתור קהילה.
כן, והיו עוד הרבה מקרים שקהילות מסוימות, שקראו להם ניסים, חייבו את עצמם להודות. דרך אגב, העניין המיוחד פה, שקודם כל זה חובה להודות, כן? זה לא המלצה, מי שרוצה להודות באותו יום, תודה. לא, קודם כל זה חובה. ובנוסף, העניין המיוחד פה, שזה עובר מדור לדור. כלומר, אבא שלך הודה, וגם אתה צריך להודות, וגם הבן שלך צריך להודות, כן? זה מתמשך בין דור לדור. החתם סופר, שהיה אחד מגדולי פוסקי הונגריה ואירופה, הוא דן לגבי מצב כזה שמישהו שהיה בפרנקפורט ועבר למקום אחר, האם הוא גם צריך להמשיך להודות על אותו מאורע הצלה שהיה לו. אבל בעצם אנחנו מודים על ההצלה, מודים על הנס הגדול, ואולי כדאי שנדייק קצת בדיוק מה היה הנס הכל כך גדול בהכרזת העצמאות. כלומר, היה פה נס ההצלה של עם ישראל, זה נכון. אבל אולי היה פה גם איזה מימד נוסף, חוץ מההצלה הפשוטה שאנחנו מבינים.
כן, באמת, יש את נס ההצלה, את ניצחון במלחמה, מעטים מול רבים, ממש מזכיר לנו גם את חנוכה וגם את פורים, שבעצם היינו מיעוט בתוך מרחב שלם שלא רוצה ממש בטובתנו. ואותו דבר אפשר להגיד על ללמוד מדין הפוך בעצם. יש לנו מצד אחד להגיד תודה כשקוראים דברים טובים. אבל יש לנו הלכה בשולחן ערוך שאומרת ככה בסימן תף קוף סמך א'. הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר הרי קודשך היו מדבר. וקורע, זאת אומרת, קורע את הבגד כמו אבל, שכרגע מקבל את הבשורה על זה שמישהו קרוב שלו נפטר, אז הוא עצוב, הוא מברך ברוך דיין האמת. אז מי שרואה את הרי יהודה בחורבנן, מברך את הברכה הזאת וקורע את הבגד שלו לאות אבל. ואז יש שאלה, מה זה הרי יהודה בחורבנן? זאת אומרת, הנה עכשיו הבית שלי ביהודה, באזור ירושלים, הוא בנוי, אז האם עכשיו אני מברך יהודה בחורבנן? האם מישהו מהמאזינים שלנו בכלל בירך את הברכה הזאת אי פעם? והתשובה היא כנראה שלא, אלא אם כן הוא ממש מבוגר. מי שרואה הרי יהודה, גם אם הבית בנוי ומסויד והכל פיקס, אבל הוא לא תחת שלטון יהודי, הוא לא תחת שלטון ריבוני, של עם ישראל, הוא קורע, הוא מברך הרי יהודה בחורבנן. זאת אומרת, הפסיקה ההלכתית באה ואומרת, החורבן או התקומה של הרי יהודה, זה לא האם העיר בנויה, האם עכשיו יש לה רחובות מסוידים והכל זה נחמד ויפה, או האם העיר מפויחת. אלא השאלה היא שאלה של ריבונות. וזה הדבר הגדול אולי שקרה ב-ABR. לא רק ההצלה מהעניין הצבאי, מהעניין של מלחמת העצמאות והסכנה הקיומית שהייתה שם, אלא זה שבפעם הראשונה, מיד כשהם יצאו מהאולם, הם יכלו לברך. הרואה, הרי, יהודה, לא בחורבנן, אלא בבניינן, בתקומתן. ואז אפשר לברך שהחיינו, אפשר לברך ברכות של שמחה, אפשר להגיד הלל, וכמו שאתה אמרת, חובה להגיד הלל, וחובה להודות ולהוקיר על הנס הגדול ועל הטובה שנפלה בחלקנו להיות בדור הזה של אחרי 2000 שנות גלות.
ובעצם, אם אני אמשך רגע את ההסבר שהסברת עכשיו, החורבן של הרי יהודה הוא לא רק שאלה פיזית, האם הבניין הזה נמצא או לא נמצא, אלא החורבן של הרי יהודה הוא גם שאלה שלטונית, האם יש ריבון, האם עם ישראל שולט בארץ, האם אנחנו הממשלה היא ממשלה ישראלית. מזה אנחנו בעצם יודעים שהעצמאות היא גם שורש ההצלה שלנו. ואולי פה זה מקשר אותנו לצבא שכולנו משרתים בו. שבעצם אנחנו מבינים שהעצמאות שלנו היא לא עוד שאלה שבה אנחנו יכולים לקיים מדינה כפי שאנחנו חושבים ורוצים. אלא יש פה שתי אלמנטים. אלמנט ראשון, זה יכול להיות לקיים מדינה כפי שמחליטים רוב העם היושב בציון. והדבר השני שהעצמאות נותנת לנו, היא גם שמירה על עם ישראל. היא שמירה על הארץ, היא שמירה על העם, על ידי הצבא, אבל על ידי עוד מערכות. וזה העצמאות נותנת יותר מהכל. כי בנס של פרנקפורט, אוקיי, היה נס, והנס הזה קרה, וברוך השם, לא קרה שום דבר לאנשי פרנקפורט, אבל למחרת יכול להיות שיהיה עוד פעם איום, ועוד פעם נצטרך לעשות נס. אבל כשיש למדינת ישראל עצמאות, אנחנו מבינים שפה יש כבר הצלה ברת קיימה, הצלה לדורות, נכון, יהיה איומים, ויהיו מלחמות, ויהיו מאבקים, ויהיו עליות ויהיו ירידות. אבל השלד המרכזי, עמוד השדרה, קיים ואיתן.
תראה, אתה הזכרת מקודם את עניין פרנקפורט, שנגיד בשנה כלשהי, עליהם נס. הם קבעו, הקהילה ישבה, קבע נס, הרבנים אישרו שבאמת הנס הזה הוא על פי הדין, והכל סבבה והכל, והרבנים ישבו, וראו שבאמת הנס הזה מתאים לקטגוריות שעליהם אומרים הלל ומברכים, ואז פתאום אתה עובר לפרנקפורט. ואתה, בתור מישהו שהגיע אחר כך, אתה אומר, אני לא ניצלתי. כן, אבל זה מצטרף לאותו ציבור. זאת אומרת, גם אם המשפחה שלי, נגיד, עלתה מאתיופיה בשנות 1990, אז מה? הם מצטרפים לאותה קהילה, לקהילה הזאת של אזרחי ישראל, תושבי מדינת ישראל, וגם להם בעצם נעשה הנס, כי אם הנס לא היה נעשה, הם לא יכולים להגיע לפה עכשיו ולהיות חלק ממדינת ישראל, כי מדינת ישראל לא הייתה קיימת. והדבר המצחיק הוא שגם ביידן קיבל ממש את העמדה הזאת. הוא אומר ככה, בלי ישראל, אף יהודי בעולם לא יישאר בטוח. הבטחתי לאיראנים שיזהרו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, האנשים שמגיעים לפה, נגיד, העלייה האתיופית שהגיעה יחסית הכי מאוחר, גם היא מצטרפת לאותו פורים דה פרנקפורט, הפורים שלנו, של ארץ ישראל, כי גם היא ניצלה, או גם היא יכולה לחיות פה את חייה ברוגע ובשלווה, בגלל אותו נס. אבל הנס הזה יש השפעה גם עליהם, גם אם הם נשארים בחול. נגיד, יהודי שגר בניו יורק, אז גם הוא בטוח לשיטת ביידן, וגם מבחינת הכלל ישראל, בגלל האירוע הזה של הקמת מדינת ישראל. הרי הרבה פעמים שואלים, אומרים שנייה, אם זה פורים דה פרנקפורט, אז בעצם זה תקף רק למי שגר בארץ ישראל, רק הוא צריך להגיד עליהם. אבל אם יש פה השפעה על כלל העולם היהודי, והצלה לכלל העולם היהודי, ותחושת ביטחון לכלל העולם היהודי, כי פתאום המוסד ישלח אנשים, ונלחם באנטישמיות, ואנחנו נחיה פה כקולקטיב, שגם עוזר לאחינו מעבר לים, אז בעצם לא קרה נס רק ליושבי ארץ ישראל, משהו מקומי כזה, שקשור לאיזו קהילה כזאת או אחרת, שהצטרפנו אליה, אלא קרה נס לכלל העולם היהודי, וצריך להגיד תודה, גם אנשים מעבר לים צריכים להגיד תודה, על הקמת מדינת ישראל.
אפילו הייתי אומר יותר מזה. הנס הזה של מדינת ישראל, כל יהודי שייך למדינה הזאת, והמדינה גם שייכת לו. כלומר, כל יהודי יש בחלק, ולכן אין יהודי בעולם, שכשהוכרזה המדינה, לא היה לו נגיעה לזה. כמובן, מצד שגם המדינה היא מגינה והצלה. אבל גם מצד זה, שעכשיו יש לאותו יהודי מדינה, יש לו עכשיו אחיזה בארץ ישראל, אחיזה שלו. והדבר הזה, השייכות הזאת, היא נוגעת לכל יהודי, בכל מקום, בכל דור. וזה באמת הנס הגדול והעצום שנעשה בהי בייר, שפתאום הבריטים יוצאים מהארץ, ונכנסה רוח מיוחדת, גם בהססנים שהיו, באספת העם, גם בהססנים האלה לבוא ולהגיד, עכשיו אנחנו עומדים ומכריזים על המדינה. תראה, הדיבור על הלל הוא מדהים, וברור שהוא חובה קדושה ונעימה שיש לנו, אבל אני חייב להגיד לך שאתה מסתובב ביום עצמאות, הניחוחות שעולים ברחוב הם ניחוחות של בשר, ואם אתה מסתובב בכל גינה ציבורית ביום עצמאות, אתה מרגיש ש... אני לא יודע איך להגיד זה, אבל כל עם ישראל יצא החוצה מהבית והולך וחוגג ביחד, ולרוב רוב הזמן, והכסף, והאנרגיה מושקע דווקא באירוע הזה, באירוע של הנפנוף, באירוע של המנגל, באירוע של אני אפילו... אין לי הרבה מילים לתאר את הדבר הגדול הזה, אולי אתה תשלים אותי קצת.
כן, יש ממש דבקות מיוחדת בעניין הזה של האלש, ואז נשאל את השאלה, אוקיי, אז עם ישראל עושה משהו? נו, בסדר, מעבירים את הזמן, מבלים, אבל האמת היא שבהרבה מהפעמים, למנהגים שלנו, למנהגים של אבותינו, יש מקור קדום. והמקור הקדום הזה נמצא בחגים שלנו, בסוכות, בפסח, ובשבועות, בשלושת הרגלים, אנשים בדרך כלל נוהגים לעשות אלש. אבל אם נוהגים לעשות אלש, חלקם אולי בגלל מקור קדום, שנקרא, ושמחת בחגיך. שמחת בחגיך, כתוב בתורה. אבל רגע, מה זה ושמחת? איך אפשר לצוות בשביל להיות שמח? אז התורה כהרגלה והגמרא מפרטים ואומרים, מה בדיוק עושים בשביל להיות שמח? עכשיו הרגשות שלך לא משתנים בעקבות זה? נו, יש אנשים שהרגשות שלהם לא משתנים בעקבות זה, אבל רוב האנשים אין שמחה, אלא בבשר וביין. אם אתה תעשה על האש, עם חברים, עם יין, שבת אחים יחדיו, אתה תשמח ויהיה לך טוב, ואתה תרגיש את השמחה ואת ההוקרה להשם על הדברים הטובים שהוא נתן לך. וגם ביום העצמאות, הנה תראה מה עם ישראל עושה. אין שמחה, אלא בבשר וביין. אין שמחה, אלא בבשר וביין. רוב עם ישראל הולך לפארקים, שותה יין, בירה, זה גם בסדר, זה גם נחשב, יש בזה אלכוהול, זה משמח.
ויש גם המון בירות ישראליות, אז זה בכלל.
כן, לגמרי, וגם יין ישראלי טוב. ובאמת, עושה על האש, שותה יין, נהנה כולם ביחד, ואפשר להגיד שאולי זאת הדרך הכי נכונה לחגוג את יום העצמאות. אבל כן חשוב לנו לומר לאותם חיילים ששומרים עלינו, ולאותם אנשים שנמצאים במילואים, בצו 8, בשירות סדיר, קבע, מילואים, כל סוגי השירות. אולי לא תזכו להסתתף בכל החגיגות, אבל מכאן חשוב לנו באמת לומר לכם תודה. כי בלעדיכם ובלעדי המסירות נפש שלכם, להיות עכשיו במערב בבוץ, ובאותו מקום שבו אתם שומרים עלינו, ובאותה פעילות, לפעמים שהיא גם מאחורי מסך המחשב, בלעדי זה לא היה לנו שום קיום, לא של על האש, ולא של שום פעילות משמחת אחרת, לא בבית כנסת ולא בחוץ. רק מזכות צהל יש פה את המדינה הזאת, ולכן אנחנו רוצים לומר לכם תודה, גם אם אתם לא זוכרים להשתתף בחגיגה. לא נורא, בשנה הבאה.
ואפילו הייתי אומר לך יותר מזה, אתה יודע, בסיסי צהל לרוב הם כמובן מנת חלקם של החיילים. אבל ביום העצמאות יש איזה משהו קצת שונה. שביום העצמאות המון בסיסים פותחים את שעריהם, ומגיעים אליהם המון המון אנשים מכל רחבי הארץ, שבאים לגבעת החמושת, שבאים לחיל האוויר, לבסיסי חיל האוויר. אנשים מתחברים יותר לאווירה הצהלית ביום הזה. ויש איזו סיבה.
וגם לזה יש מקור קדום. האמת היא, המקור הקדום הוא הרמב״ם. בעצם, כשאנחנו שומעים את עצמנו מה זה מדינה, אז יש כאלה שילכו לפילוסוף כמו מקס ובר, וישאלו שנייה, רגע, מה היא מדינה? אז המונופול על הפעלת הכוח. אבל רגע, מקס ובר, היה מישהו קדום לך, והמישהו הקדום הזה, כמובן, זה הרמב״ם, אבל הרמב״ם מסתמך על התורה. והרמב״ם אומר בהלכות שלו, ביד החזקה, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ד', אומר ככה, אין ממליכין מלך תחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות. זאת אומרת, יש בעצם שני תפקידים לממלכה הזאת, לממלכתיות הזאת, למדינה. שני תפקידים שבלעדיהם זה לא מדינה. אחד מלחמות, כלומר השמירה על עצם קיומנו, מדינה שאין לה צבא, אז לדעת הרמב״ם היא בכלל לא מדינה. והדבר השני זה לעשות משפט, לשפוט בין איש לרעהו, כי הרי בלי משפט אנחנו נסתכסך כל הזמן ולא נוכל באמת להסתדר כחברה. אז באמת המנהג המבורך שצמח מלמטה למעלה, שהעם הולך לבסיסי צהל כדי להגיד תודה לחיילים, וגם להראות לילדים על מה צריך להודות ולמי צריך להודות, נראה שגם הוא מקור קדום וגם הוא מבוסס על איזו הבנה אינטואיטיבית מאוד מאוד בריאה של להגיד תודה ולדעת גם למי להגיד תודה.
בנימה אופטימית זו ובריח הבשר שעולה באפנו, אולי ליד אחד בסיסי צהל, שאני בטוח שהשנה יהיו עמוסים לגמרי, אנחנו רוצים לאחל לכם יום עצמאות שמח, ובעזרת השם ניפגש בפרקים הבאים.